כשמתכננים את החופש מבחינה כלכלית, מגלים שזה לא כל כך פשוט. בוקר טוב לדוקטור אולי רדיך, יועצת לכלכלת המשפחה.
בוקר טוב, נועם.
אנחנו בהמשך לפינה האחרונה שלנו מדברים על תכנון החופש הגדול. עוד כלים שככה אפשר לתת למשפחה.
עוד כלים. מה שלא, דיברנו קצת על הילדים באמת. מה אנחנו, איך מפעילים אותם, מה עושים, איך מנהלים אותם בתקופת הקיץ. ובואו נלך למה שכולנו יודעים לעשות בחופשת הקיץ. נופש.
נופש, נופשים.
גם, בין היתר, נופשים, כן, כי כן. באמת זה חלק מהעניין, נופש משפחתי, נופש זוגי, כל משפחה והבחירה שלה, אבל זה בהחלט משהו שבמדינת ישראל הוא מתלווה אוטומטית לחודשי יולי-אוגוסט.
נכון.
שהם בעצם חודשי השיא.
כן, אז מן הסתם, זה התקופה הכי יקרה, אבל אם לומר את האמת, זה גם התקופה הכי נוחה, א', כי זה הכי כיף מבחינת הנופש, וגם כי הילדים בחופש, אז לא צריך לקחת עוד חופש אחר כך. קיצור, די קופים עלינו חופשה יקרה, איך שלא מסתכלים על זה.
נכון, נכון, זה באמת בקטע זה בעייתי, ובעצם החופשה של הילדים היא בחודשי יולי-אוגוסט, אז ביולי זה חודש הקייטנות, ואנחנו הולכים על זה בדרך כלל, ובאוגוסט ככה כל מדינת ישראל מתנקזת לכיוון הנופש. אני אתחיל עם זה שמי שקצת מסוגל להתגמש, לעשות את התחשיבים האלה, אז ממש ממש עכשיו, ככה, אתה יודע, 120 ליוני עד התחלת, עד אמצע יולי, זה תקופה הרבה יותר סימפטית מבחינת עלויות, וכמובן גם מזג האוויר וגם ההמוניות שאנחנו נראה בכל מקום שנלך אליו.
כן.
וכמובן תחילת ספטמבר, ששם המחירים צונחים, אז קודם כל, אני בדרך כלל הולכת אחרי החגים.
כן, אבל לך אין ילדים קטנים.
נכון, בדיוק. לי אין ילדים קטנים, נכון, יש לי איזושהי פריבילגיה, אבל באמת זה רק למי שמסוגל, כן, לעשות את הגמישות הזאת ולהגיד, לא להתמכר ליולי-אוגוסט. דרך אגב, הרבה זוגות שאני מכירה שאין להם ילדים קטנים או שיש להם סידור לילדים, עדיין יוצאים ביולי-אוגוסט.
אוי, באמת?
גם אם זו חופשה זוגית ולא משפחתית.
זאת טעות.
כי יש לנו, אתה יודע, אנחנו מתרגלים.
נכון. עכשיו, השאלה שבאמת ככה נשאלת בתכנון חופשה משפחתית בקיץ, זה ללכת לפי התקציב או ללכת לפי הרצון לבקר במקום X או Y?
אז זהו. קודם כל, יש לנו כמה סוגים של חופשות, שבאמת יש את אלה שהולכים לחופשה בישראל, בארץ, ומתכננים איזשהו משהו כאן, מקומי, ויש את אלה שמחפשים את הדילים לחול. גם כאן וגם כאן, כלכלת משפחה זה כלכלת משפחה, צריך לתכנן תקציב. כמה שזה נשמע לא כיפי, אבל זה חוסך כל כך הרבה עוגמת נפש אחר כך.
כן.
בכיס. תראה, בקטע של לנפוש בישראל, בוא נתחיל מזה שהמטרה בסופו של דבר של החופשה זה קצת איזשהו מרגוע לנפש, לזוגיות, למשפחה, כאילו להיות ביחד, לבלות, להנות. אפשר לעשות את זה גם בלי לשהות במלונות 5 כוכבים.
עם ילדים אגב מומלץ לא לשהות במלונות עם 5 כוכבים, כי זה לא כיף. המלונות הפשוטים יותר פשוט מתאימים למשפחה, גם מבחינת האוכל. הם חוסכים את ההוצאה של האוכל מחוץ למלון, כי בדרך כלל הכל, בסיס הכל כלול. וגם מבחינת העובדה שכל המשפחות עם הילדים מגיעות למלונות האלה, ואז גם יש אווירה של ילדים, יש צוות בידור שמותאם לילדים. נכון, מלונות 5 כוכבים ומעלה לא מתאימים למשפחות עם ילדים.
והם יקרים מאוד, ובסוף במקום לעשות חופש אנחנו משלמים על המלון וחוסכים בכל השאר. זה יוצר איזושהי בעייתיות באיזון התקציבי שלנו. אבל אם רוצים בכל זאת מלון, אז באמת לשים לב למבצעים, תעשו סקר שוק. עדיין גם בתקופות האלה וגם בתקופות השיא יש מבצעים, כי חברות נופש לפעמים קונות מקומות, לפעמים נתקעות עם מקום לא נמכר, כל מיני אילוצים שלהם, שאותנו זה לא מעניין אותנו, מה שמעניין אותנו זה הכיס. ואם יש מבצע, למה לא לנסות לעשות באמת את הסקר שוק ולחפש את המבצע הטוב ביותר ולקחת את זה בחשבון?
ולהתמקח, כי הם רוצים למכור, בדיוק כמו שאתם רוצים לקנות, הם רוצים למכור, להתמקח.
ולהכניס לתקציב, גם אם דרך אגב זה חופשה מעבודה, כי לפעמים יש מקומות עבודה שמאפשרים חופשה במחיר מוזל, כמובן שזה לא נגמר בכמה מאות שקלים שמקום העבודה גובה.
נכון.
הרי יש לנו שם דלק ומסעדות ואטרקציות ושופינג שפתאום אנחנו חייבים לעשות דווקא כשאנחנו בחופשה.
כי שופינג עושים בחופשה, מה זה ברור?
אוקיי, אז באמת לקחת את זה בחשבון ולהבין שזה התקציב שלנו. למי שבכל זאת קשה לו עם הקטע של בתי מלון מבחינה תקציבית, אז בכיף, אוהלים ושקי שינה בחוף הים או פארקים, בכיף. אני יודעת שנהנים מזה בטירוף, בלי קשר לזה שזה לא מלון ממוזג. בתי הערכה למיניהם, מחסניות, בתי ספר שדה, לפעמים, באמת, יש לנו בארץ מגוון של אכסניות ובתי ספר שדה ברמה טובה, שהם לא פחות כיפים, ואפשר לשהות באילת במקום כזה, שיעלה לנו פחות זול, יותר זול, ועדיין ליהנות מהחופשה. אני מדברת באמת על מי שאין לו את התקציב הזה לשלם את המלון, אומר, מאיפה עכשיו אני אוציא 4,000-5,000 שקל לבית מלון של 3-4 ימים. אז בהחלט אפשר להתארח באכסניות או בתי ספר שדה. וכמובן, כמו שאמרתי גם פעם שעברה, יש אתרים של טיולים ופעילויות חינם שבעצם, אוקיי, כבר שילמנו על איזשהו מלון, אז בואו ננסה לנצל את האטרקציות שיש בסביבה שלא עולות כסף. יש באמת שם אתרים כמו All for Free, יש לה, ופשוט מקלידים בגוגל כל מה שרוצים, אתרים חינם, טיולים חינם, פעילויות חינם לקיץ, ויש שם מאגר של רעיונות לפעילויות שונות גם עם ילדים, שהרוב בחינם או בתעריף מאוד נמוך, חשוב לקחת את זה בחשבון.
בהחלט.
ובוא נלך לחול.
חול.
לאלה שבכל זאת בוחרים
חול. האמת היא שאיך שלא מסתכלים על זה, שחול לפעמים יוצא יותר זול מהארץ.
נכון.
בהרבה מקרים, למשל. נכון. חול יותר זול מאלת, למשל.
זהו, אז זה נשמע יותר זול מהארץ, כי אנחנו מוצאים איזשהו דיל, ואנחנו אומרים, אלה, תשמע, $400, $500, כל אחד עם הסיפורים שלו. וזה נשמע לנו מצוין, וזה באמת נשמע זול, ואנחנו מחליטים לנסוע לחול, אפילו לקחת את הילדים, כי זה נשמע די זול. אז קודם כל, זה נשמע במטבע זר יותר זול.
אוקיי?
לקחת בחשבון ש-400 זה לא 400 שקלים.
נכון.
זה פי 4 או פי 5, קודם כל לצורך העניין. אחר כך, מה זה כולל? בדרך כלל טיסה ומלון. הנופשונים המוכנים. חוץ מאלה של הכל כלול, לרוב הם כוללים רק טיסה ומלון, ומה לעשות, חוץ מטיסה ומלון, יש לנו שם תחבורה במקום, אטרקציות במקום, המון אתרים שאנחנו נכנסים. אפילו אם זה כל כלול, אנחנו יוצאים לטייל, אז אוכלים בחוץ.
כן, רוב אנשים אוכלים בחוץ, גם אם יש להם אוכל במלון, הם תמיד יאכלו גם בחוץ.
נכון, כי אנחנו יוצאים, ואז אף אחד לא חושב על זה, בוא ניקח את הסנדוויץ' ואת השתייה וניצא. יש כאלה שחושבים, אבל זה מעט. לרוב יוצאים, ואז הילד רעב ורוצה לשתות משהו, והם מתחילים עם הקניות. אז באמת, קודם כל לקחת את זה בחשבון, שהכל כלול לא כולל באמת את הכל, מאוד חשוב להבין.
יש גם ביטוח שצריך לשלם בדרך.
בדיוק, וכל הדברים האחרים.
דרכונים אם אין, אז צריך לעשות.
ויזות, כן. אם יש לנו, אם אנחנו צריכים ויזה, אז צריך לשלם, ביטוח נסיעות, וכשזה למשפחה שלמה, זה באמת כרוך במאות שקלים. הנסיעה לשדה התעופה עולה כסף. לפעמים בהכנה לנסיעה אנחנו פתאום מגלים, המזוודה לא בסדר, חסר לי את הבגד הזה או את הבגד ההוא, ואיזה נעל הליכה טובה, ומתחילים לקנות. אמרתי, יש עוד סביב זה שלא נגרע ממקומו הנהדר של הדיוטי פרי, שאני שומעת משפחות שיוצאות עם תקציב של $1,000 לחול, ו-$600 מתוך זה משאירות בדיוטי.
איזה טעות.
אוקיי, נכון. ואז מה קורה? מגיעים לחול עם $400, והם לא קונים את מה שצריך, בוודאי שהם קונים, אז הם מגהצים כרטיסי אשראי, והחופשה של $400 או €400 הופכת להיות 10,000 שקל. כי אנחנו פשוט מגהצים בכל מקום, ושוכחים שהגיוצים האלה בסוף יורדים לנו בחודש אחרי זה, ככה בצורה מכובדת אומרים לנו שלום, ונכנסים, ויוצאים מחשבון הבנק שלנו.
לקחת את החופש דרך אשראי, או לקחת את החופש דרך חסכונות?
כל אחד כיכולתו ויכולת השליטה שלו.
אם אין לי חיסכון, זו?
אם אין לך כסף מראש, אני לא הייתי ממליצה לקחת את זה באשראי, אלא אם כן...
רוב האנשים הרי קונים את הנופש 3 חודשים לפני, והם מן הסתם משלמים עליו עוד הרבה לפני שהם יוצאים. השאלה שנשאלת היא, האם לקנות נופש בתשלומים, או לקנות נופש ממה שחסכנו במהלך השנה?
אני תמיד אומרת ממה שחסכנו וממה שאנחנו מסוגלים. עכשיו, אבל כמובן שאני לא קולעת לכל האנשים, וכולם יצעקו ויגידו, מה עכשיו נתחיל לחסוך, כי לכל דבר אני אומרת תחסכו. אבל בהחלט לממן את זה בצורה ידועה מראש, גם אם אני לוקחת אשראי, ואני אומרת, אוקיי, אני לוקחת, זה עולה לי 10,000 שקל, אני מחלקת את זה לכל השנה, משלמת 800 שקלים לחודש, אם אני יודעת שברמה החודשית אני בהחלט מסוגלת להתמודד עם 800 שקלים בחודש בתשלום השוטף, שזה לא יגרע ממני, שזה כל שנה אני עושה וזה מסתדר לי ואני לא חורגת ולא נכנסת להוצאות מיותרות, אז אין בעיה. זה מאוד תלוי גם בשליטה שלנו, בכספים שלנו. אם אני יודעת את זה, גם אני כיועצת לכלכלת משפחה, כשאני מגיעה לשיקול של רכישה כזו או אחרת שהיא גדולה, עושה את החשבון הזה. פעם אחת, בתשלום אחד, או לפרוס את זה. אז בהחלט, אם אני מסוגלת לשלוט בהוצאה, וזה באמת הוצאה חד פעמית, ואני לא עכשיו מתחילה כל דבר בתשלומים וצוברת לעצמי חובות והתחייבויות, אז אין בעיה לעשות את זה באשראי, בצורה מאוד שקולה. זאת אומרת, אני ממליצה למי שעושה את זה באשראי, קודם כל, שיתכנן תקציב לחול, שידע בדיוק כמה הוא הולך לשלם על זה, לא רק לחברת תעופה פה בארץ, את ה-400 דולר של הדיל, אלא באמת את כל העלויות. זאת אומרת, שאגיד, אני מקצה $1,000 לבזבוזים, עוד $500 לתחבורה, עוד 500 לאתרים. ממש לעשות, לבנות תקציב כל אחד כיכולתו, לדעת מה הסכום הכולל, לחלק את זה על פני שנה, לראות מה יוצא, ואז באמת בהתנהלות השוטפת, אם כבר לוקחים אשראי, שימו לב שיורדים לכם עוד כמה מאות שקלים על החופשה, קחו את זה בחשבון, בהתנהלות השוטפת שלו.
אחד הדברים שלדעתי צריך להימנע מהם ולהיזהר מהם, זה הנופש הספונטני. יושבים בבריכה בשבת עם הדודים והמשפחה, ואז פתאום מישהו זורק, סגרנו טורקיה, והסגרנו טורקיה הזה הופך לחלק בעייתי, כי יש כאלה שנגררים אחרי הסגרנו הזה, והולכים לסגור גם, בלי לחשוב קדימה, בלי לחשוב לצד, בלי לחשוב ימינה, ועד פתאום מוצאים את עצמם, סגורים לנופש ושואלים את עצמם, איך הגענו לזה? תיזהרו,
נכון,
תיזהרו.
נכון, זה ההיסחפות הזו היא מאוד אופיינית לאנשים, במיוחד לישראלים, כל אחד שמצא דיל אנחנו רוצים כמוהו, גם אם אנחנו לא בדיוק צריכים או יכולים לשלם עליו.
בעיקר יכולים, בעיקר יכולים.
צריך לקחת בחשבון מה שבטוח שבאמת חשוב לנקות את הראש, להיות ביחד עם המשפחה ועם כל מי שאנחנו אוהבים, לעשות חופש, אבל חבר'ה, לנקות את הראש ולא לעשות לעצמכם כאב ראש נוסף.
בהחלט. דוקטור אורלי רדליך, יועצת לכלכלת המשפחה, המון 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 תודה.
בכיף שיהיה יום טוב לכולם.
שבת נהדרת.